חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, מפלגת ימינה הודיעה על דעת כל חברי המפלגה שהיא החליטה ללכת לאופוזיציה. לא ניכנס לממשלת שמאל בראשות נתניהו מבלי שנוכל להשפיע, אמרו בימינה. בליכוד תקפו את ימינה ואמרו כי מוזר שעוד תיק אחד למפלגה הזו וכבר הממשלה תהפך לימנית. ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לחלוקת התיקים הסופית בליכוד. זאת עם דילמות לא פשוטות, גם בכחול לבן טרם פורסמה הרשימה הסופית של השרים שהכנו מטעם המפלגה. ביהדות התורה חוששים כי נוכחות של אנשי העבודה ומרץ בקואליציה עלולה להוביל לחוקים שיפרצו את ההסכם הקואליציוני איתה, ודורשים מהליכוד עברות לגבי שורה של נושאים, בהם השבת במרחב הציבורי, חוקי הגיור והפונדקאות וחוקים נוספים. המשטרה מפרסמת הודעה כי לקראת ל"ג בעומר לא תהיה סלחנות לגבי קיום מדורות והתקהלויות. השוטרים יחלקו כנסות למפירי ההוראות. סביב הר מירון כבר ערוכים כוחות גדולים של משטרה למנוע מאזרחים כל ניסיון להגיע למירון. וגם על הציטוטים מתוך ההקלטות של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט בעת שהיה הפרקליט הצבאי עם מי שהיה אז הרמטכ"ל גבי אשכנזי, מהם עולה לכאורה כי מנדלבליט הבטיח לאשכנזי לסגור את התיק נגדו, הרבה פולמוס משפטי סביב פרסום ההקלטות הללו ואישור שימוש בהם, עוד מעט נביא את הפרטים. המהדורה המרכזית כאן בכל חי ערב ל"ג בעומר, עוד מעט כל העדכונים גם לקראת ל"ג בעומר, השידורים מהר מירון והדרך שבה מאזיננו יוכלו להתחבר אל השמחה והאווירה מההילולה במירון. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. תחילה אל הקואליציה הולכת ומתגבשת ללא מפלגת ימינה. אחרי התכנסות המפלגה הזו, חבריה אחר הצהריים, הודיעו החברים לפני זמן קצר כי באופן סופי הם החליטו שפניהם אל האופוזיציה. בליכוד מגיבים ואומרים הכל עניין של חלוקת תיקים. שניים איתנו לקו, ישי כהן, כיכר השבת, ערב טוב.
טוב,
ערב טוב גם אל יהודה אבידן, ערב טוב יהודה. עוד מעט נדבר טוב. גם על ה... הסכמים עם ש"ס ויהדות התורה, אבל נפתח קודם כל בימינה, ישי, זאת לא הודעה ראשונה, כבר הכינו את הקרקע לקראת אפשרות כזו בימינה, השאלה באמת האם הכל מדובר על סוגיית התיקים, ממה שאתה יודע, בנט דרש את תיק הבריאות, איפה זה עמד?
זה כרגע עומד שהם דורשים לא תיק אחד, לא שניים אלא שלושה תיקים, גם את החינוך לרפי פרץ, בריאות נפתלי בנט, ותיק שישי גם לסמוטריץ', אולי תחבורה, אולי תפוצות ירושלים, ובנוסף לזה גם תפקיד בכיר לאוסטר, תפקיד בכיר לאיילת שקד. וארי תרים מצדו אומר גם במהלך הישיבות הפנימיות במסע ומתן, הוא אומר לא ייתכן שסיעה עם שישה מנדטים תקבל יותר תפקידים מסיעה עם תשעה מנדטים. עכשיו, בימינה מבינים את המצוקה שלהם, שכל אחד שמרגיש שיושב ראש של סיעה, תזכור בצלאל סמוטריץ' שהוא יו"ר סיעת האיחוד הלאומי, רפי פרץ יושב ראש סיעת הבית היהודי, ונפתלי בנט יושב ראש סיעת הימין החדש, כל אחד מהם רוצה תפקיד בכיר בממשלה, ונתניהו לא מוכן לתת את המחיר הזה של מספר תיקים גדול, לעומת זה יוצא כמעט תיק בכיר לך, כן, חק לור במסגרת איזה ריצ'ראץ', ולכן נתניהו לא מסכים בשלב הזה, הכל פה משחק של תיקים, נקודה, אין על כך ספק, לא בצד של ימינה ולא בצד של הליכוד.
יהודה, אני רוצה לשאול אותך לגבי בכלל ההסכמים הקואליציוניים עם שאר המפלגות. אוקיי, אז ימינה, אנחנו מבינים שמדובר באמת על ויכוח על תיקים, אבל קח את יהדות התורה וש"ס.
אבל אנחנו לא לוקחים בחשבון.
שמה?
שרפי פרץ כן ייכנס לממשלה.
אוקיי,
זאת... צריכים לזכור, לא, שנייה. צריכים לזכור שבאותו רגע, הוא עם ייצוג אחר. בסוף הכיפות הסרוגות, יהיה להם את הייצוג בבית שלהם, ובכנסת שהם יקבלו אותו. וכמה שיוכל לעזור, יעזור, אבל יהיה לפחות כתובת, יהיה להם. זה לא כבר שהימין נזרק החוצה, הימין צריכים לזכור שביבי הולך לעשות צעדים של ימין מובהק מצד אחד, מצד שני רפי פרץ כן ייכנס בפנים, זה גם יהיה הזדמנות בשבילו
לגמות. רגע, ההודעה הזו שימינה מוציאה ממש לפני שעה קלה על דעת כל חברי המפלגה עם תמונה של כולם, לא כוללת את הרב ורפי פרץ?
זה לא משנה בכלל, רפי פרץ גם אם עכשיו מוציא הודעה שעה אחרי זה, הוא עושה להם מה שהם עשו לו כל הזמן.
דבנתי, מילה זו מילה, כן.
חצי משפט, רפי פרץ יוצא בדקות האחרונות משאלת הסיעה בכנסת, הוא מתחמק מהשאלה האם הוא ייכנס לממשלה כסיעה הבית
היהודי. ואתה יודע מה, וישי כבר מחזק את הדברים שלי במה שהוא אומר, זה גם לא צריך, דרך אגב, בכלל לא משנה מה הוא אומר, אני אומר לך את העובדות מה יהיה. בעובדות, רפי פרץ ייכנס ויקבל שר, הציונות הדתית תהיה מיוצגת, צריכים לזכור בסוף בסוף, התקלה שקרה לבית היהודי שהוא בחוץ, זה לא אומר שהבית היהודי לא קיים, הבית היהודי זה בסוף רפי פרץ. ונכון שהוא חלש, ונכון שהם חלשים, אבל כולם ביחד חלשים. הם קיבלו 6 מנדטים על כל התתי סיעות שלהם, אבל עדיין הבית היהודי בסוף מקבל, ואתה יודע, בסוף השלטון, מי שנמצא בפנים, כולם מתכנסים אליו. וזה מה שיקרה, ולכן אני חושב שהימינה, אולי גם ככה שהיא מוקב החבולה, היא תהיה באופוזיציה, ומה היא תוכל לעשות? מה, היא תפיל בממשלת ימין? מה, היא תלך לממשלת לפיד? אז לא, זה לא העניין. ולכן אני חושב שהחברים שלהם, איימן עודה באופוזיציה, יהיה להם בעיה קשה מאוד, במיוחד שהולכים עכשיו לכיוון של כל ההסכמים החדשים של הליכוד, עם כל הסיפוח וכל הדברים האלה, ולכן אני לא מתרגש מהדברים האלה, הם עושים קולות.
אבל אני חושב מזה שאתה מציג את השאלה, מה הם הלכו עם יאיר לפיד, כן, הם כבר עשו את זה בפעם
השני. לא, אתה צודק, שזה תקנתי מיד והוספתי את איימן עודה. אתה צודק אולי בקטע הזה, ולכן אני עדיין אומר, שבסוף בסוף יש להם את האופוזיציה יחד עם איימן עודה. יאיר לפיד עם 11 מנדטים או 12 מנדטים שלו, זה לא מה שיעשה להם כרגע בבנייה. גנץ בסוף כרגע לא נמצא איתם, וגנץ נמצא עם ביבי כרגע. 75 מנדטים זה לא 61. זה שונה, זה אירוע אחר, שונה לחלוטין, ואתה לא הולך כרגע להישאר בפוזיציה שיש לך 75 מנדטים. זה טעות שלהם.
טוב, זה מחזיר אותנו גם לכל השיח שהיה לפני הבחירות בין ראש הממשלה לבין הרב רפי פרץ, סביב האיחוד ההוא שהיה בניסיונות כן להכניס את איתמר בן גביר. כולנו זוכרים כמה מערכות בחירות עברנו את הסבב הזה כשראש הממשלה התערב כל פעם. כנראה שהגיע הרגע לפרוע את המחיר ולשלם למי שנתניהו רוצה ולא לשלם למי שהוא לא רוצה.
תשמע, הם נותנים לו את זה על מגש של כסף בסוף. הם בסוף מביאים אותו לשם, הוא מנסה להביא להם שתי תיקים, והם רוצים כנראה הרבה יותר, ואף אחד כולם מבינים שזה לא ילך. בסוף יכנס רפי פרץ לבד, הוא יסר, ולאט לאט, איך אומרים?
הדבר ההזוי פה, שאתה שומע את בכירי ימינה, שתוקפים דרך פידוחים בתקשורת, איך ייתכן שדדי מבקש שר הפנים פריפריה, נגב גליל ודתות, והוא מקבל, כל מה שהוא מבקש נתניהו נותן לו, ואתה יודע, לא צריך ללמוד ליבה כדי לדעת שאתה קיבלה 9 מנדטים, שאריה דרעי והסיפור הזה של הרכבת הממשלה, מודים את זה, כמעט כל הפרשנים מדברים על כך שהוא היה אדריכל של פירוק כחול לבן
ועבד בנדנץ וגם... לא, אבל למה אתה הולך לשם? תזכור דבר אחד, שמי שהביא אותנו למערכה הזאת, זה בנט פעם שלישית. זה לא שמישהו, או עשה את הפעם ראשונה שהוא נפל, הפעם השנייה עם היחודים שלא עשה, הפעם השלישית עם איתמר בן גביר היה איתו, היום היינו עומדים, לא על 61, אבל לפחות על 60-60, שזה היה משנה את כל האירוע. הרי כולם ברור להם שאם היה איתמר בן גביר רץ איתם, היה להם עוד מנדט אחד, וכל האירוע היה משתנה לגמרי. ב-60-60 זה לא 59. ולכן אני אומר, יש גבול למה שאומר, ולא על כל דבר צריך לענות, הסדר הזה, הוא עדיין מסתכל על שעת, כאילו הם שווי ערך אליו. זה ממש לא, אנחנו לא שמה בכלל.
אוקיי, טוב, מעניין. בוא נדבר רגע על ההסכמים הקואליציוניים עם ש"ס ויהדות התורה, כי גם שם כרגע מצלמים מצב, כך, אתה יודע, זה המגמה בקואליציה הזו, לא משנים הרבה מאוד פרטים, מנסים להקים ממשלה, להעביר את חוקי הקורונה, במקביל להכין את התקציב, ואז הם יהיו דרישות תקציביות קואליציונות של המפלגות, ידונו עם כל אחד בנפרד. אבל הממשלה משנה את פניה, ואני רוצה לשאול את שניכם, האם העובדה שלמשל אנשי מרץ, העבודה ועוד גורמים בכחול לבן כבר משפיעים בתוך הממשלה, חוקי דת ומדינה שחשובים לש"ס ויהדות התורה...
אנשי מרץ לא שמה.
כן, אבל אתה יודע, הפליטים מתוך מפלגה שחתמה על מצע בחירות תואם לעמדות של מרץ, ואותם אנשים באים עכשיו לממשלה.
יהודה, בלי להיכנס לפרטים, תיקח את ההסכם שאיציק שמולי פרסם, ותבין עד כמה יש בעיות בנושא דת ומדינה בהסכמים הקואליציוניים.
בוא אני ארגיע אותך. לא משנה, ממשלת חירום, קורונה, לא קורונה, ולא משנה מה לא יהיה. דבר אחד, אני יכול להבטיח דבר אחד, לא יהיה פסיק אחד בנושא דת ומדינה, שלא שמולי ולא אמיר פרץ ולא גנץ ולא אף אחד ישנה במדינה הזאת, כל עוד ששאס ואגודה והליכוד נמצאים בקואליציה. אז לא בתחר שמה מפרסמים מה אומרים, אני לא מכיר דבר כזה, אין שום שינוי בסטטוס קוו, לא יהיה שינוי בסטטוס קוו, ויותר מזה אני אומר לך, שחוק גיוס אם יצטרך לעבור בפסיעת גברות, הוא יעבור גם את זה, הוא יעבור. לא יהיה גם מצב שאנחנו נצטרך לפרק אופן הממשלה.
אני אוסיף על ידברי יהודה בנושא הזה, שאם תשאל בשיחה סגורה את אריה דרעי, את יעקב ליצמן, משה גפני, על מי הם סומכים יותר בנושא דת ומדינה, על בנימין נתניהו, על בני גנץ, לא בטוח שתקבל ישר את התשובה נתניהו.
אני מכחיש. אני חושב שבנימין נתניהו הוא שותף באמת נאמן, הוא מעריך, יודע בזכות מה הוא יושב. אנחנו לא חושבים בנימין נתניהו, זה לא מסתכלים לשם, אני חושב שגנץ...
אני אעדר לך קצת את המשפט.
לא, לא, אל תעדר, אני אומר לך, עזוב אותך.
ש"ס ויהדות התורה סומכת על גנץ ואשכנזי יותר מתחרי הליכוד.
לא, לא, אז אני אעשה לך סדר. ש"ס סומכת על ההגינות של גנץ ואשכנזי ויודעת, והם יודעים שהם הגיעו עד הלום בזכות זה שהם יודעים שלא משנים קוצו של יוד, של יוד בנושאים של דת ומדינה, ועד הרבה, גם הם יודעים כולם שמונח להם על השולחן, על הפנים, על איפה שאתה רוצה, נושא חוק גיוס, שגם אם המשמעות שלו יצטרכו להעביר פסקת גבלות, גם זה יקרה, כי אין דבר אחרת, כי אף אחד לא יפרק ממשלה בעוד 4 חודשים, כשבגץ יאמר, עד כאן חוק גיוס.
בוא נניח רגע, יהודה, בוא תניח שנייה את חוק הגיוס, שבחוק הגיוס באמת אפשר להבין שיגיעו להבנות, כי מי שמדבר עם גץ, שמדבר עם אשכנזי, הם כן שני אנשים שרוצים, אגב, גם בוגי יעלון, להגיע בנושא הגיוס להידברות ופחות מלחמה כמו איווט ליברמן. אבל בוא נניח את הגיוס בצד. מה תעשה עם חוק הגיור כדוגמה? שהם יצטרכו להציג הישג, בטח גם הח"כים האחרים שמצטרפים לקואליציה הזאת.
אז הנה, אל תטעה.
שנייה, רגע, יהודה, יהודה, רק שנייה, מה תעשה עם חוק הגיור? צריך לזכור שוועדת יושבת חוק הגיור. אבל אתה צריך לחוקק חוק, אתה צריך לחוקק חוק.
אני אומר,
חוק דרעי?
החוק, מה שהיום המצב, זה החוק שצריך לחוקק, זה מה שיהיה.
אז רגע, אז רגע, 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 רגע. השאלה היא כמובן עוד לפני חוק הגיור, ואתה צודק אישה בשאלה, מה עושים לגבי חוקים שעוד לא חוקקו אותם בכנסת, אבל יש לגביהם איזושהי הסכמה. כן, יש הסכמה לגבי הניסוח, אתה יודע, החוק המרכזי זה חוק הגיוס, על זה יש את הוויכוח על הניסוחים, וזה משנה קואליציה לפה לפה.
אני מתנחל, אבל אני חולק על שניכם, כי אני חושב שמנסה חוק הגיוס, לחרדים יהיה הרבה יותר קל להגיע להבנות עם כחול לבן, מאשר בנושא הגיור כדוגמה, מאשר בנושא הכותל כדוגמה, אלו חוקים שבג"ץ מחכה להחלטת ממשלה, ושם תהיה הבעיה המרכזית של החרדים. פחות בחוק הגיור.
אתה יודע, אני אגיד לך משהו. אם היום כבר אנחנו יודעים שאפשר לסדר בכמה דברים, תבין דבר אחד, ככל שהכיסא יותר חם, האור הצבי, המצב שלנו יותר טוב. על ליצמן ועל אריה דרעי ועל גפני, האור כבר מכירים אותו. אף אחד לא יכול להפחיד אם האור הזה, אם הוא חלק או לא חלק. כשהאשכנזי וגנץ ישבו על הכיסאות ויעריכו את כיסא ראש הממשלה ואת בלפור, תאמין לי שהעברת חוקים תהיה הרבה יותר קלה, ועזוב אותך מהדברים האחרים. אתה לא מצפה שאחרי הממשלה כזאת עוד אנחנו נתמודד עם כל מיני גחמות שבעצם מי שמוביל אותם זה יאיר לפיד ואיווט ליברמן. הם יאתגרו אותנו מבחוץ. הם ינסו להציע כל מיני חוקים, וככל שנסו דברים...
אומרים לך, בכחת כמו בצלאל סמוטריץ', שהם יאתגרו אותך הרבה יותר מיאיר לפיד בנושא דת ומדינה.
בסדר, אז אנחנו מכירים את זה ומתמודדים עם זה, בסדר גמור, הכל
טוב. אוקיי, טוב, זאת דרכה של קואליציה ואופוזיציה, ופעם זה כך ופעם זה אחרת.
לא, והיינו שם כבר כמה פעמים, אנחנו לא נמצאים היום, היינו בקואליציות כאלה, והיינו במקרים כאלה, וידענו להתמודד עם זה גם כן.
אוקיי, בואו נדבר גם מילה אחת על לג בעומר, אנחנו גם יודעים על איזושהי עתירה שהוגשה לבגץ, המדינה כבר הגיבה, לג בעומר סגור למבקרים, למתפללים, לאזרחים לחלוטין, וגם ברחבי הארץ איסור להדליק מדורות, המשטרה אומרת כי תנקוט יד קשה עם כנסות, בכל מיני התקלויות כאלה, ויש רבים עדיין בציבור שמתקשים לקבל את ה... את הגזרה או את ההוראה הזו, כאשר יש ענפים אחרים שמשוחרים יותר ופתוחים יותר, ושוב עולה השאלה אם מישהו פה רודף ספציפית את ענייני הדת.
אני אעלה לך בתשובה קצרה מאוד. אמר לי אריה דרעי בסוף השבוע על הנושא הזה של מירון וגם בתי הכנסת. הוא אומר, האם יש מישהו שרוצה לפתוח את מירון יותר ממני? אבל כנראה שאני מכיר את הנתונים. ומספיק 3-4 חולי קורונה. שיגיעו להר מירון, שהר מירון יהיה בו לא 500 אלף איש ולא 300 אלף, 100 אלף איש, ואתה מקבל גל הדבקה נוסף.
אדיר.
וגדול מאוד בתוך המגזר החרדי. מישהו מוכן לקחת את האחריות על זה? התשובה היא לא. ולכן צריך להתקדם את האתר מירון.
אבל זה לא רק זה, אני לא מבין, מתי אנחנו משתמשים לכולה בהלכות, אני לא מצליח להבין את זה, גם אם פותחים כולם, מה זה אכפת לנו מה כולם עושים? יש סיכוי שחס ושלום אנשים ינזקו, נשמרתם מאוד לנשותיכם, אנחנו מקפידים הרבה יותר מאחרים, מה זה אכפת לנו מה שבחיים אומרים? אני לא מצליח להבין את זה.
לא רק זה, אתה יודע, זה בדיוק כמו הטענה שאומרת, רגע, חילונים מחללי שבת, אז למה אנחנו לא?
ואני רוצה להוסיף עוד משהו.
זה כאילו מה, למה? כי אנחנו מקפידים על דאורייתא.
עוד משפט אחד, אמר לי היום גורם במשרד הבריאות שיש להם מידע מאומת על כך, שיש מספר קהילות בתוך המגזר החרדי, שבאופן מכוון לא הולכים להיבדק בדיקות קורונה, ויש שם לא מעט חולי קורונה. עכשיו רק שנייה, חלק מהקהילות האלו עולים למירון בל"ג בעומר מדי שנה. הוא אומר קהילה כזאת, תתאר לך, 5-6 מתוך הקהילה הזו נדחפת בתוך הר מירון. לאן נגיע? אין שליטה, ולכן יש באמת כל אחד אלו שרגילים לעלות כל שנה להר מירון,
לא, אני אומר לך.
אבל צריך לדעת את המציאות.
אני אומר לך את זה בצורה אחרת בנתונים. הרי אנחנו יודעים כולם וכולם מדברים על כך שיש חשש, שיש המון המון אנשים שהם כרגע, או שהם נדבקו, או שהם עוברים את התהליך הזה ולא יודעים, עברו. אני הרי נתקע ליום יום בסיפורים שאומרים אנשים, תשמע, אני בטוח עברתי את זה. היה לי כל התסמינים. נבדקתי פעם אחת, אוקיי, נבדקתי, לא נבדקתי. אנחנו לא יודעים באמת מה החשש, מה המצב של האנשים בקהילה, או מה המצב של האנשים שהם חולים או לא. ככל שאנחנו נקפיד ונשמור יותר כרגע על כל המצב שלנו, על כל השמירה על מרחק והכל, גם אם יש דברים כאלה, אנחנו נמנע מהם, אז בסדר. רבי שמעון בר יוחאי היה במערה, איך אמרו, אמר מישהו, הוא 14 שנה היה במערה ולא עשה להתפלל במניין. אז מה? אז אנחנו יכולים שהוריד מהגדולה של רבי שמעון בר יוחאי? לא הוריד. לכן צריך לדעת שאנחנו נזהרים הרי יותר מכולם, ואנחנו נשמר יותר מכולם. אז השנה לא נרוץ את רבי שמעון בר יוחאי. שמה ואפשר לגרוף את הזוהר ולפתי למחשר נחת רבי שמעון בר יוחאי, לא פחות מדברים אחרים. אז לא היה מדורה שמה.
טוב, אלו הם פני הדברים, ואנחנו נשמח מרחוק, וגם נשמח את הקהל הגדול מרחוק, גם באמצעות כמובן שידורי קול חי.
נכון.
וכל האתרים.
נאזין לכם ונרגיש שאנחנו שמה.
כן.
אגב, בדרך, זה משפט סיום בחיוך קצת, לפחות בשנה, אני ממרד לא צריך לעסוק יומיים אחרי ל"ג בעומר בקריסת התחבורה במירון.
כן, בדיוק.
אבל אני שומע שכבר היום הייתה קריסה בתחבורה הציבורית בכלל הארץ עם החיילים והכל, אז כנראה שאגד לא שוברים את המסורת בתקופת ל"ג בעומר.
כן, ומה עם החניונים וכל העיסוק ב... כן, טוב, קצת הוקל לנו, נוכל באמת לשדר רק את השמחה בלי עיסוק בכל
ה... אמיתית.
דברים מסביב. אכן, ישי כהן, כיכר שבת, יהודה אבידן, תודה רבה לשניכם.
כל טוב, תודה רבה, שלום שלום.
תודה, ערב טוב, אנחנו עוד מעט עם עוד כמה עניינים שקשורים ללג בעומר, ועד אז נצא להפסקה קצרה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שמה ישראל.
יום ל"ג בעומר, זמן נורא, עליו נאמר בזוהר, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, רבי שמעון מבטלה. זו ההזדמנות שלכם להצטרף למעמד ההיסטורי בראשות מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה. תפילת רינה של תורה לישועה, רפואה, שידוכים, פרנסה והפיכת גזר הדין לטובה בעזרת השם. ובאותו הזמן, סמוך ונראה לציון הרשב"י, יעמוד שלוחו האישי של מרן ויעתיר עבורכם בהזכרת שמכם ובקשתכם האישית. לב יהודי לא יכול לאבד את היום הזה, את הרגע הזה, את הישועה הזו. חייגו, כוכבית 5379, כוכבית 5379.
שלום, מדבר הרב אשר יחיאל קסל, רב כפרי הנוער זוהרים ואפיקי אור. יש רגעים שבהם כולנו זקוקים למצפן. מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות, 1-700-500-612, מצפן מבית נוער בסיכוי.
חגיגות ל"ג בעומר בשילה הקדומה. המועצה האזורית מטה בנימין מזמינה אתכם לחגוג את ל"ג בעומר באווירת מירון, באתר שילה הקדומה, על פי כל הכללים והנחיות. ציורים, הפעלות לילדים, מתחמי חלקה במקום המשכן ועוד. ל"ג בעומר באתר שילה הקדומה. לפרטים נוספים חייגו 02-578-9112, 02-578-9112.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים. בהשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. לדוגמה, קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. קרטון ירחיים או שוקיים קפוא אשפר 23 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אוף קפוא אשפר 13 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון בנשיאותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. המחירה בחנויות אשפר. אשפר מבינים בבשר.
השנה בשל הסכנה וכדי למנוע הידבקות בנגיף הקורונה לא יתאפשרו קיום אירועי לג בעומר כבכל שנה ברחבי הארץ. תאסר כל גישה להר מירון לרכבים וברגל. יערכו 3 מעמדי הדלקה על גג ציון הרשבי באופן מצומצם ועל פי הנהלים. מעמדי ההדלקה יועברו בשידורים חיים. טקסי החלקה לילדים יערכו בבית במסגרת המשפחה הגרעינית בלבד. הדלקת מדורות תאסר ברחבי הארץ. יפעל מרכז מידע ארצי בטלפון 1-700-500-679. מגיש משרד הבריאות.
ההדלקה המרכזית במירון, ההזדמנות שלך לישועה השנה.
וכבר העידו גדולים וצדיקים שכל מי שיצוק שמן בתוך המדורה של רב שמן יראה בעזרת השם נפלאות וישועות עין בעין.
חייגו 1-800-49-49-49.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי או סיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו כוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031. זכותו תגן עלינו אמן.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות, 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשבי הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשבי מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשבי להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, התנה אלאי רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, שזכה לישועה שלמה.
התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשבי במירון וישודרו כאן בכל חי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט השר זאב אלקין, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אז קודם כל, ימינה הולכת לאופוזיציה, איך אתם בליכוד עם החלטה שכזו?
אני מאוד מצטער על זה, אני חושב שמקומה של ימינה בממשלה, אני חושב שההצעה שהוצגה להם הייתה הצעה סופר הוגנת, כשאני מנתח אותה ביחס לכל המפלגות האחרות של גוש הימין, כולל ליכוד עצמו, היא כללה את התיק, אולי בין שני התיקים הכי בכירים שיש בידי גושי ימין, תיק החינוך, זה אגב תיק שהוא תמיד הייתה מסת נפשה של מפלגת ציונות דתית, מבדל עם 12 מנדטים בקשה תיק החינוך, כן? לכן זה שהוא לימינה, למרות שישה מנדטים הוצג תיק החינוך, שהוא יותר בכיר ממה שהוא הוצא לשעץ עולה, יחדות התורה, אני חושב שאין להם על מה להעלים.
אולי השר אלקין, מי שאתה יודע, מאחורי הקלעים בסוף, התהליך שקרה כאן, דווקא הנדיבות של הליכוד, של ראש הממשלה, כדי לתחזק את בנט באותו גוש ימין ידוע, בדמדומי הבחירות ובין הבחירות, גרם לזה שהתאבון גדל, כי הם מחזיקים בתיק החינוך, תיק החינוך, תיק הביטחון, תיק התחבורה.
אבל הם ידעו מראש, וזה נאמר מפורשות, כולל אפילו במינוי לביטחון, זה יצא בהודעה לתקשורת רשמית, שמחזיקים את זה באופן זמני עד להקמת ממשלה קבועה, ומודעים לזה שבממשלה קבועה כלשהי, אפילו מצומצמת של גוש הימין, אם ליברמן היה מגיע או מורחבת של אחדות, הם יכולים להיפרד מהתיקים האלה. זה נאמר שחור על גבי לבן, בצורה מאוד ברורה, תקרא את ההודעה על מינוי של בנט לשר הביטחון.
כן, אז זה ברור שהם יודעים שתיק הביטחון הם צריכים להחזיר. אני מדבר על התאבון, אתה יודע, על הגודל, על המשמעות, פתאום להיפרד משלושה תיקים כל כך גדולים.
אבל אני רוצה לשאול אתכם, אתה חושב שלשרי הליכוד אין תאבון? יש היום 16 שרי ליכוד בממשלה. אנחנו נשאר כנראה עם 19 אם ימינה תיכנס. מתוך העשרה האלה, 4 היו בלי תיק ובמשרדים ממש קטנים. אז אתה חושב שזה קל בתוך הליכוד? אתה חושב שלאנשים נוח? הרי כמעט כולם ילכו אחורה.
האם השמועות שהרב רפי פרץ כן יצטרף לממשלה ויקבל את תיק החינוך וייצג את הציונות הדתית סביב שולחן הממשלה, אתה יודע לאשר?
אני לא יודע להגיד את זה, גם לא יודע אם זה תיק החינוך, אם הוא החליט להצטרף על בסיס אישי, כי חבר כנסת בודד, זה לא נראה לי שזה יהיה הגיוני, שזה יהיה תיק החינוך, אבל אני מאוד אשמח אם ימינה או מקסימום מרכיבה יהיו בממשלה, אנחנו צריכים לחזק את הימין בממשלה, ולכן אני מאוד מצטער על זה שהם מחליטים לעזוב מול הצעה מאוד הוגנת. אני מבין את הקשיים הפנימיים, זה שיש שם 4 שרים בכירים בפוטנציה, אבל מה לעשות? יש להם רק 6 מנדטים. גם אצלנו כולם בכירים בפוטנציה, ואנחנו כנראה שליש מהשרים שלנו לא ימשיכו להיות שרים.
כלומר, מבחינת הליכוד, כל הנושא עם ימינה זה נטו חלוקת התיקים ולא נושאים אחרים, כי בימינה מתחילים להגיד על ממשלת שמאל, ומביאים דוגמה לכך שמנסים לנשל את הציונות הדתית מכל מיני דברים, הוועדה לרשות, הוועדה למינוי דיינים שעברה לשעס, ועוד כל מיני דוגמאות כאלה.
טוב, בחייכם, הרי בסופו של דבר, זאת המציאות שבה אנחנו נמצאים, לא על זה זה קם ונפל, לא על ועדה למינוי דיינים, גם היו קואליציות אחרות שבהם ציונות דתית התעניינה בנושאים אחרים. עוד פעם, מבדל עם 12 מנדטים היה מתאבד על תיק החינוך, היום זה בא לימין הטבעי על 6 מנדטים, ולכן, אגב, הם לא מסתירים, אומרים, תציעו לנו 3 שרים וניכנס, אז זה יהיה ממשלת ימין, פתאום ממשלת שמאל תהפוך לימין, בגלל שזה 3 שרים ולא 2 שרים. ברור שהמחלוקת היא על טיקים.
אוקיי, עוד מילה אחת, אני רוצה לדבר איתך על עניין אחר, אותם הקלטות שטרם פורסמו, ודינם המשפטי עדיין לא ברור, אם מותר לצטט מהם או אסור לצטט מהם, אבל העיתונאית איילה חסון כבר חשפה או הקריאה לפחות חלק מהציטוטים מאותם קלטות של שיחות בין מנדלבליט שהיה אז הפרקליט הצבאי הראשי לבין גבי אשכנזי שאז הרמטכ"ל, סביב פרשת הרפז, ושם לפחות לכאורה על פניו, על פי ציטוט של איילה חסון מתוך אותם קלטות, מנדלבליט מבטיח שהוא סוגר את התיק לאשכנזי. אבל בקואליציה הגדולה הזו, אתם כחברי ליכוד, אנחנו לא שומעים איזושהי אמירה בעניין, או דרישה לפרסם את ההקלטות, או כזה הולכים בזהירות בין הטיפות.
שנייה רגע, כי הנושא הוא לא פוליטי, אני חושב שזה יהיה טעות להפוך את זה לנושא פוליטי, בין מפלגה כזאת למפלגה אחרת. יש פה שתי נקודות, אני אגיד לך מה העמדה הבסיסית שלי. אחד, אני באופן עקרוני סולט ומתנגד להזנות סתר. אני חושב שזה משחית את התרבות השיח בינינו, בכלל במדינה, לא רק בשדה הפוליטי. האזנות סתר זה פגע רע, אני בזמנו תמכתי ברעיון, אם אתה זוכר שראש ממשלה הציע אפילו לאיסור הקלטות, כשצד מאלה שמשתתפים בשיחה מקליט את הצד השני, שלא לדבר על סיטואציה של האזנת סתר, כששני הצדדים חושבים שלא מקליטים אותם, לכן היה מוטב אם ההקלטה הזאת לא הייתה נוצרת, כן? ברגע שהאשכנזי אמר, תפסיקו הקלטה.
תעצרו את ההקלטה, כן.
וזה תמוע שזה לא קרה, ועדיין צריך פה לשאול איך בכלל הקלטה כזאת נוצרה. אבל ברגע שיש דבר כזה, והוא מסתובב, והוא מעלה סימני שאלה מאוד מאוד כבדים, אני חושב שהפתרון הנכון הוא בכלל לא בוויכוח המשפטי, האם כן מותר או אסור לפרסם, אלא אני חושב שבסיטואציה הזאת אין ברירה, אלא אשכנזי ומנדלבליט בעצמם צריכים לבוא וליזום פרסום של כל הקלטות האלה, למרות שהם נעשו שלא כדין. כי הסיטואציה של תיאוריות קונספירציה
כדי לעצור את חרושת השמועות והסיפורים סביב הדבר הזה...
אני חושב שאין ברירה כבר אלא לשים את השמש במצב שבו אנחנו נמצאים, ויחד עם זה אני חושב שאנחנו צריכים לחפש כלים להמעיט כמה שיותר הקלטות.
השימוש בהקלטות למיניהם, גם כשזה בעדך וגם כשזה נגדך. אחרת, השר זאב אלקין, חבר הקבינט, השר להגנת הסביבה ומורשת ישראל, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו עם עידית סילמן, שלום וערב טוב. עידית סילמן איתנו על הקו, לשעבר חברת הכנסת בבית היהודי, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב, שומעים אותי?
יושבת ראש מרכז מפלגת הבית היהודי, שומעים אותך עכשיו מצוין. אז ההחלטה לעבור לאופוזיציה, אנחנו באמת קוראים את המסרים שיוצאים מימינה, ממשלת שמאל בראשות נתניהו ועוד אמירות כאלה, אבל לא צריך להיות פרשן פוליטי כדי להבין שבאמת זה ויכוח על תיקים.
תראה, אני לא יודעת, לנו אין עניין בג'ובים ותארים שאין בהם השפעה. אני יודעת שזה נראה שהוויכוח הוא על תיקים, אבל אנחנו יודעים שלא רק בתיקים אפשר להשפיע, ואנחנו גם אמרנו מהם הדרישות שלנו, ונתנו את הדוגמאות הנוספות. הרי אנחנו היינו ענייניים תמיד, אנחנו הלכנו עם ראש הממשלה, וצריך לזכור עם הגוש הזה בכל שלושת מערכות הבחירות שהייתה השנה, ומי כמוני יודעת, כי אני באמת הייתי שותפה לכל מערכות הבחירות האלה, וגם באמת בתקופה מסוימת הייתי בתוך הכנסת, קיימתי כחברת כנסת, ובהחלט שמרנו על הבלוק הזה, והיינו נאמנים לגוש הימין. וההחלטה בסוף באמת נמצאת בידי ראש הממשלה, אם הוא רוצה לשמור את גוש הימין הזה, או שאם הוא רוצה לפרק אותו, וככל הנראה עכשיו אנחנו רואים שלא באמת מתאמצים, כדי שאנחנו נהיה בתוך הגוש.
אז, אז זאת השאלה, אותנו. בסדר, האם כדי עכשיו... להתאמץ לשמור על ימינה בקואליציה, צריך לתת לה עוד פעם שלושה תיקים, גדולים, בזמן שהיא רק עם שישה מנדטים.
תראה, אני לא מדברת בכלל על תיקים.
אבל על זה השיח.
רגע, אני אגיד לך, תיק בהחלט יש לו יכולת השפעה, אנחנו ראינו את שקד במשפטים, את בנט בביטחון, אנשים מוכשרים, את בצלאל סמוטריץ', את
הרמה... אבל בשביל זה צריך 10 מנדטים.
אבל, רגע שנייה, אבל אנחנו יודעים שיש גם השפעה ללא תיקים, ויש דרישות מהותיות שאנחנו יודעים כדי שאותה ממשלה, שהיא ממשלת אחדות, ואנחנו הולכים לממשלת אחדות שצריך לזכור שככל הנראה זה לא תהיה...
למשל, מה הנושא משמעותי שלא קשור לתיקים שיש מחלוקת ביניכם לבין הליכוד?
אז אני לא יכולה להגיד עם מחלוקת, אני חושבת שכדי לנהל דיון כזה צריך להיות במסע ומתן, מה שלא מנוהל כרגע, אבל לדוגמה, היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה, שאנחנו מעוניינים בה באמת כדי לוודא שעמיר פרץ לא מוכרים פה את הנגב לבדואים, וזה לא עניין של פוליטי לנתניהו. דיברנו על מנהלת ההגירה, נתנו את הדוגמה של נציגות בוועדה לבחירת שופטים, שכרגע באמת הכל שם לשמאל. נתנו את הדוגמה של התשובות של המדינה לבגץ בנושא התיישבות ומנהל גיור. נתנו המון דברים שהם דברים אחרים שבהם יש בהם עוגנים, אוקיי? זה עוגנים משמעותיים.
השאלה אבל הנשאלת, חברת הכנסת השעבר סילמן, השאלה הנשאלת על ידי המאזין ששומע את הדברים עכשיו, הוא אומר, למה ביום שבו נחתם אותו הסכם עם כחול לבן ופורסם, לא הודיעה ימינה שהיא פורשת מיידית מהקואליציה, לא תיכנס, לא תצטרף בעקבות כמה דברים. למה התנהל מסע ומתן ובנט דורש את תיק הבריאות? ולא חזור, בכלל הסיפור הוא אחר, לא תיק הבריאות.
יש עניין של מסע ומתן, כמו שהיה עניין של מסע ומתן, וכמו שהלכנו עם כל הגוש, ובאמת נתניהו הבטיח שהגוש הולך ביחד, וכמו שהתנהל מסע ומתן רציני בין כל השותפות הקואליציוניות לגוש הימין, אנחנו מצפים שאותו מסע ומתן רציני יתנהל גם איתנו. בסוף בשביל טנגו צריך שתיים, ואם נתניהו מעוניין שאנחנו נהיה חלק מהממשלה, אז ההתנהלות של הליכוד בחודש וחצי האחרונים לא מראה את זה, היא מראה התנהלות אחרת שהיא מאוד ברורה לכיוון אולי אחר. אין לנו פה עניין בג'ובים ותארים שהם לא בעלי
השפעה. טוב, את חוזרת את המשפט הזה שוב ושוב ושוב, אבל אני אומר שוב. אני אומר שוב.
ההחלטה בסוף היא בידי ראש הממשלה, אם הוא לא רוצה לשמר את גוש הימין, זה יהיה לנו מאוד חבל, והוא יהיה חתום על פירוק של אותו בלוק ימין שאנחנו
היינו מאוד ימנים. יש לי שאלה, איך נפתלי בנט קיבל את תיק הביטחון כשהייתם רק עם 6 מנדטים בקדנציה הקודמת? מה פתאום נתנו לו את תיק הביטחון? מה קרה אז?
אני לא נכנסת בכלל לאיך אנשים מקבלים תיקים, אני חושבת שהבינו בסופו של דבר שיש צורך לשמר את הגוש בצורה כזאת או אחרת.
אז נתניהו כן שימר את הגוש. יותר מזה, הנה, זאת ההוכחה שנתניהו עשה הכל.
אני אומרת עוד פעם, אם אתה מדבר על נפתלי בנט, אז שר הביטחון נפתלי בנט הוכיח את עצמו בתוך החודש וחצי האחרונים, בכל התקופה האחרונה, גם במשבר הקורונה ובחודשים האחרונים.
לא סותר, לחלוטין.
והרי מה אנחנו מדברים פה? אנחנו לא אומרים שבעצם נפתלי בנט רוצה להיות שר לענייני לא ידעת.
לא, הוא רוצה להיות שר הבריאות.
הוא לא מחפש שררה, הוא מחפש השפעה, מה הוא מבקש? הוא לא מבקש תיק חוץ לקוקטיילים. הוא מוכן לקפוץ למדמנה הזאת של הבריאות, להקים מערך פנדמיה לאומי לקראת החורף. הוא אומר את זה חד משמעית.
אוקיי.
הוא זאת ששם תוכניות...
אני יכול לשאול שאלה אחרת?
הוא הוביל את המערכה הזאת מול הקורונה.
אז שאלה אחרת שדווקא מדברת על המשפטים האלה שאת אומרת, שבנט רק מבקש כמובן להשפיע ולהוביל מהלכים,
אני חושבת שזה כל ימינה.
שהבית היהודי היו 12 מנדטים, פי שניים מהשישה שיש עכשיו, תיק החינוך אז היה נראה וואו, קיבלו את תיק החינוך, שר החינוך נפתלי בנט, זה היה צמד מילים שבנט היה צריך להתרגל אליו.
תשמע, אני לא מדברת על תיקים, אני מדברת על נקודות אחיזה, ובשביל לדבר על נקודות אחיזה...
מה ההבדל בין נקודת אחיזה במשרד החינוך לנקודת אחיזה במשרד הבריאות?
אבל אני לא מדברת על תיקים, אני מדברת על זה שצריך לבוא ולהיות מנוהל מסע ומתן, ואני נתתי לך דוגמאות שהם לא תיקים, נתתי לך דוגמאות שהם דרישות מהותיות שיש לנו, כדי שאותה ממשלה, שהיא ממשלת אחדות, תהיה מאוזנת, כי הליכוד לבד הוא מושפע הרבה יותר מאותם שותפות קואליציוניות, ולכן הם באמת הולכים בקלות עם שותפות קואליציוניות, ואנחנו, אם אנחנו רוצים להביא נושאים באמת שאנחנו אידיאולוגית מאמינים בהם, והם חשובים לנו, ואנחנו רוצים לשמר אותם, אז יש בהחלט עוגנים משמעותיים שככה אנחנו נוכל להתפנות.
רק ביום רביעי האחרון, יושב ראש מפלגת ימינה, שר הביטחון נפתלי בנט הודיע כי פנה באופן רשמי לראש הממשלה לבקש את תיק הבריאות והקורונה על מנת להקים מערך לאומי לקראת התפרצות הבאה שעלולה להגיע בחורף הקרוב. אם נקים מערך כזה, אמר בנט, נוכל בפעם הבאה להתמודד עם המגפה תוך פגיעה קטנה יותר בכלכלה. עד כאן סוף ציטוט של השר בנט, לא מדבר על, על, על שופטים ולא מדבר על התיישבות ולא מדבר על שום דבר. תיק הבריאות.
אנחנו דיברנו על הדברים האלה, בהחלט דיברנו, ואנחנו אומרים אותם בכל רעיון, והנה אני אומרת אותם שוב, וגם הילד שקד חזרה עליהם, וגם בצלאל סמוטריץ' וגם נפתלי, כולנו חזרנו על הדברים האלה של נקודות האחיזה והעוגנים האחרים, כשאנחנו יודעים שהממשלה הזאת הולכת לכיוון אחר. אבל שוב, כשנפתלי בנט מדבר על בריאות, ובוא נשים את הקלפים על השולחן, אני, עידית צילמן, מגיעה מעולם הבריאות, עבדתי יותר מ-10 שנים בתוך העולם הזה, ואנחנו יכולים לראות שאת המערכה מול הקורונה, ניהל בכל החודשים האחרונים פה, בהצלחה מרובה, נפתלי בנט.
אבל השיחה שלנו לא עוסקת אם לשר בנט יש כישורים או לא, זה ברור שהוא איש מוכשר והכל בסדר.
אתה הבאת לי את הדוגמה שנפתלי ביקש את הבריאות. הרי מה הוא ביקש?
אמרת שזה לא עניין של תיקים, לכן הבאתי את הדוגמה הזו. אז זה כן עניין של תיקים.
הוא מבקש לדאוג לאזרחי מדינת ישראל.
ברור, גם אם הוא יבקש להיות ראש ממשלה זה כדי לדאוג לאזרחי מדינת ישראל.
אז שוב, אני אומרת, אז בהחלט יש נקודות אחיזה, ויש מקומות שאנחנו יודעים שאנחנו טובים בהם, כדי לבוא ולהשפיע. וכן, איך אתה משפיע?
אז צריכים אולי להיות יותר טובים בזה, שלהשפיע על הבוחרים, בערב הבחירות, ולהביא 20 מנדטים.
אגב, אתה צודק, ואני כשכל פעם באתי ואמרתי לאנשים, גם במהלך מערכת הבחירות,
ולא לרוץ להרפתקה ולהקים מפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, ואז לנהל... תתי מפלגות ובן גביר בחוץ או בפנים, גם לזה צריך אחריות.
תשמע, אני רוצה להגיד לך שהרבה אנשים בסופו של דבר ששמו פתק לנתניהו ורצו לחזק את הגוש הזה ואת הימין, הרבה מתוכם זה גם אנשים שבאמת ברגע האחרון, כמו שאתה אומר, אתה צודק, התלבטו האם לשים ימינה או לשים ליכוד, חלקם הלכו ושמו ליכוד. אבל זה אנשים שרוצים לראות אותנו בהחלט. בתוך הקואליציה משפיעים...
חברת הכנסת השעבר בבית היהודי, עידית סילמן, נסתפק בדברים הללו. תודה רבה, ערב טוב, בהצלחה.
תודה רבה, ערב טוב, בהצלחה.
זה כאמור בדרך לאופוזיציה. עכשיו אנחנו עם איש התקשורת, אלי ציפורי. שלום, ערב טוב, אלי.
ערב טוב.
אז אנחנו חוזרים להקלטות פרשת הרפז, שיחה בין היועץ המשפטי לממשלה היום מנדלבליט, אז היה הפרקליט הצבאי, לבין חבר הכנסת גבי אשכנזי, אז היה רמטכ"ל. השיחה בין השניים הזו כמובן הוקלטה אחרי שגבי אשכנזי נשמע אומר בה להפסיק את ההקלטה, כך לפחות על פי עדויות שמיעה של מי ששמעו את ההקלטות, ומאז יש איזשהו חיסיון סביב ההקלטה הזו, היא אסורה בפרסום, מתוקף חוק האזנות סתר. העיתונאית איילה חסון מצטטת עכשיו כל מיני ציטוטים מתוך ההקלטות הללו, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל ברמה המשפטית, איפה זה עומד בפרסום ההקלטות, האם צריך לפרסם אותם, מי יותר בעניין הזה, מי הצדדים בנושא הזה, והאם, אם אני אביא עכשיו ציטוטים מתוך ההקלטות, האם אני עובר על החוק?
אם אתה מביא, כן, בואו נתחיל מהעניין המשפטי של מי שמשתמש בהזנות, לכאורה, על פי החוק היבש, מי שמצטט מתוך הקלטת הצורה הזאת, או מתוך קלטות האחרות, ויש הבדל בין קלטת הזו שהיא הזנת סתר שלא עשו בה שימוש, לבין ראיות אחרות שכן עשו בהם שימוש, אתה עובר לכאורה לחוק, אבל מה שעשתה הילה אתמול, היא הלכה לדעתי על הקו הדק, ובצדק באומץ רב, היא עשתה איזשהו פרפרזה, על הדברים שנאמרו, לא ציטוטים מדויקים, היא גם אמרה את זה, חשפה באומץ רב את מה שצריך לחשוף, כיוון שמערכת אכיפת חוק כבר שנים מסתתרת מאחורי צווי איסור פרסום דרקונים, כדי לטייח את ההתנהלות, אני אומר את זה בלשון המעטה, ההתנהלות הבעייתית מאוד, הן של אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה כיום, והן של גבי אשכנזי, שר החוץ המיועד, והן של בכירים מאוד במערכת אכיפת החוק, כולל המפכ"ל לשעבר דודי כהן, ראש אגף חקירות לשעבר יואב סגלוביץ' היום ביש עתיד, ועוד אנשים כמו שוקי למברגר מהפרקליטות, ככה שמערכת אכיפת החוק מטייחת ראיות מפלילות, וצריך לזכור שאלו...
רגע, שיחה קצת קטועה, עוד פעם, תחזור למשפט האחרון. לא, עדיין.
יש הבדל, שומעים?
כן, עכשיו כן.
יש הבדל בין הקלטות שבועז גולן דיבר עליהם, שהם השתמשו, שהמשטרה והפרקליטות השתמשה בהם כראיות, לבין הקלטת, יש שלוש קלטות שנקברו בכספת של שי ניצן, כיוון שהוגדרו כהזנת סתר, ולכן לא השתמשו בהם כראיות. זה חמור מאוד, כי אנחנו יודעים שהמשטרה והפרקליטות, יש להם את היכולת...
כלומר, הטענה סביב העניין הזה זו תיפה ואיפה. במקומות שבהם המשטרה והפרקליטות רוצה להשתמש בהקלטות סתר, אז פתאום זה חוקי והופך להיות לראיה. במקומות שזה לא נוח לבחירים מהפרקליטות, זה הופך להיות לראיה לא שמישה בגין אותו חוק להזנות סתר.
אם כבר מדברים על פי החוק, אם שי ניצן ושאר בחירי הפרקליטות היו רוצים להכשיר את זה, ככלי לשמש בחקירה של מנדלבליט, הם היו בקלות על פי החוק יכולים לעשות את זה, על פי כמה סעיפים וחוקים, ועל פי גם תקדימים של בית המשפט העליון. ככה, אז השורה התחתונה היא, שלמעשה שי ניצן קבר ראיות מפלילות נגד מנדלבליט ואשכנזי, ויתרה מזאת, התוצאה היא שמנדלבליט ואשכנזי, מילטו את עצמם מאימת הדין באמצעות בכירים במערכת אכיפת החוק, כולל שי ניצן וכולל בכירים אחרים, וזה לא דבר שלא יעשה במדינה דמוקרטית, במדינה ששומרי החוק צריכים לשמור על החוק, ופה הם פשוט כולם צפצפו על החוק כדי לשמור על אנשי שלומנו. יש בהחלט, כמו שאתה אומר, איפה ואיפה, כל עוד מדובר באותם אנשים שהם מאותה קליקה, כן. אפשר לשמור על הגל עליהם באמצעות החוק וצפצוף על החוק. זה דבר חסר תקדים, דורש ועדת חקירה ומיצוי הדין עם כל המעורבים פה בעניין הזה.
איש התקשורת אלי ציפורי, תודה רבה לך על הדברים כאן, ונקווה שקרני השמש יאירו יום אחד איזשהו...
אני רק מזכיר לכל המאזינים ומאזינות, הילה חסון הבטיחה פרטים נוספים בפרשה בשמונה היום בערוץ 13, אז אנחנו כולנו...
אנחנו לא... כן, אנחנו נביא את הדברים במידת הצורך כן. למאזיננו. תודה רבה לך אלי ציפורי, ערב טוב. כן. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שיר המלויס ממעמקים.
זו ההזדמנות שלכם להצטרף לתפילת רינה של תורה בציון הרשב"י ובביתו של מרן שר התורה שליטה. לב יהודי לא יכול לאבד את היום הזה, את הרגע הזה, את הישועה הזו. חייגו כוכבית 5379, כוכבית 5379.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 32-39.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
תלמידת י"ב, נצלי את חופשת הקורונה להשקעה בעתידך התעסוקתי. יועצות התעסוקה בלוסטיג זמינות עבורך טלפונית לייעוץ וליווי אישי. חייגי עכשיו, כוכבית 3118, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. חייגי, כוכבית 3118.
אבא, תעצור את הדמעות.
מחר זה קורה, ההדלקה המרכזית במירון לכבוד התן האלוקי. בזמן זה שכלל ישראל נמצא בעת צרה ולא יכול לזכות להגיע לציון הרשב"י, נתאחד כולנו וניצוק שמן זית למדורתו הגדולה במירון. מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקה וזוכים בעזרת השם לישועות ונפלאות מרשב"י הקדוש. חייגו 1-800-49-49-49.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה. לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות, וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית, תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית
שעה אחת, שבע אחת. אמא, אמא, את שומעת? הצלחתי להציל את סבתא מהבידוד.
אוי, רבקי, שוב חלם חלום שסבתא באה.
לא, אמא, אני לא. קשת הפקות יצאו במבצע כשכל מי שקונה אצלם דיסקונקי מקבל עוד שתיים בחינם. רק בתנאי שזה לסבתא או לאישה מבוגרת שמשעמם לה. אז אמא, בבקשה, תתקשרי שסבתא שתקבל כבר את כל המצחקניות והרבניות והזמריריות, וככה, אפילו שהיא לא באה, יהיה לה מלא שמחה ונחת. כן, אמא, יופי, אז את מתקשרת? זה 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8.
הזכויות שלכם לא בסגר. המומחים שלנו ממשיכים להיאבק עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימוש זכויות, קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אחרי ששמענו את כל מקבלי החלטות, כולל השרים החרדים והסקנים רבים אחרים, שאין מי שמוכן לקחת עליו את האחריות שאם יגיעו המונים למירון ומספיק חולה אחד של קורונה יהיה שם, הרי שחלילה נגלה גל התפרצות נוסף גדול של הנגיף בציבור החרדי, והנה נמצא מי שכן מוכן לקחת עליו את האחריות. בין העותרים היום לבגץ הוא גם עורך דין נדב גדליהו. שלום, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
אתם אומרים אל תהלכו עלינו אימים, אפשר לפתוח את ציון הרשב"י ולא יקרה כלום?
לא, זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו בעצם אתרנו בשם ההורים של ילדים לקיום טקס החלקה, רק בשביל זה, לא יותר מזה. לא ביקשנו לפתוח את קבר הרשב"י לכל המוני בית ישראל, אלא רק לבאי טקס החלקה, אב ובנו, תחת התנאים שונים שינקטו. מדובר ב-1,000-2,000 אנשים בסך הכל. לא ביחד כמובן, אלא אחד-אחד לקיים את הטקס. טוב,
אז בוא נניח שנצליח איכשהו להקים מערכת בתוך זמן קצר שתזהה מי יש לו ילד חלקה ומי אין לו ילד חלקה ומי יסתנן ומי לא, ובאיזה שעה כל אחד מגיע ואיך גורמים לזה שלא יתקהלות. נניח לכל זה שעברנו, אני שואל למה אתם רוצים להקל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם שזה מדאורייתא, בתמורה לקבל איזשהו רק מסורת של חלקה במירון, אפילו לא מצווה מדרבנן, לא משהו קל. אני שואל עכשיו כאדם חרדי, סתם, לפני, עזוב את העניין המשפטי, מה ראיתם לנכון להקל באיסור דאורייתא, בכמה איסורי דאורייתא, בתמורה לזכות במנהג טוב, מנהג יפה, לא מזלזל חלילה, אבל מול מה אנחנו מדברים?
אנחנו הגשנו את העתירה, אני מזכיר לכולם, לא הגשנו אותה לפני שבועיים ולא הגשנו אותה גם לפני שלושה שבועות. אנחנו מגישים אותה כאשר ברקע, היום אנחנו גם הגבנו לבגץ ושלחנו תמונות מהיום, לא משום יום אחר. כאשר אתה רואה שבשוק מחנה יהודה המון שם מצטופה.
אז רגע, אז אני שואל, בגלל
ש... רגע, לא, אני לא סיימתי, סליחה, אני לא סיימתי. אתה רואה שבאיקאה המונים מצטופפים, אתה רואה שבתחנה המרכזית המונים מצטופפים.
חוף הים גם לא אמרת, כן.
חוף הים. זה לא בסדר שהם מצטופפים שם. מה שאנחנו אמרנו, ואף אחד לא נוקט שום דבר, אבל כן מותר במקומות, אפילו שהם מקומות סגורים, מותר תחת תנאים מסוימים לאנשים להתקהל. אנחנו אמרנו מעבר לזה, אצלנו זה מקום פתוח, אצלנו תחת תנאים שאנחנו ממש מסרנו מספר תנאים שתואמים לחלוטין את ההנחיות של משרד הבריאות, שמה יהיה פגיעה בנפש של יהודים, זה לא יקרה. לכן אנחנו הגשנו את הבקשה שלנו. הבקשה שלנו היא בהתאם לכללי הבטיחות. אנחנו לא רוצים חס וחלילה לסכן, לא אף ולא את לא.
אז בהתאם לכללי הבטיחות, קבע משרד הבריאות שמירון מחוץ לעסק. אתם אומרים לא, אנחנו רוצים להשיג על זה השגות.
אנחנו רוצים להשיג על זה השגות בצורה מאוד, שים לב, בצורה מאוד מאוד פרטנית. אך ורק חלקה, אך ורק אבו בנו, נכנסים אחד אחד, מודדים את החום.
טוב, על השאלה של דאורייתא וזה לא ענית, אבל בסדר. כמו שנראה חילונים אחרים מזלזלים במצוות אחרות.
אני פשוט ההנחה שלך, שיהיה פה סיכון של חיי אדם,
זה לא הנחה שלי, זה הנחה של כל הבכירים במערכת הבריאות. מי אני, מה אני? גדולי ישראל כתבו את זה, נשמעו להוראות הרופאים. לא, מאמא, אני הייתי שם בדיונים, אני יודע מה שקלו. ברגע שזו יצאה הוראה, מבחינתי זה דאורייתא באותו רגע. זה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אם רופא אומר שהתקהלות מהסוג הזה, מקום כזה, מסכנת את הקהל, מבחינתי מאותו רגע זה נהיה דאורייתא, לא אכפת לי מה החילוני עושה בחוף הים. זה לא ענייני,
שילך
כמו שאני בשבת, אני שומר שבת, ולא אכפת לי מה עושה מישהו עכשיו בתל אביב.
כבודך, אנחנו לא אמרנו שאנחנו מצדדים באנשים שעוברים על החוק. אבל על מה שאנחנו אמרנו, שהתנאים שאנחנו ביקשנו לקיים, לדעתנו הם תנאים שתואמים את הוראות משרד הבריאות.
עורך הדין נדב גדליהו, תודה רבה לך.
תודה.
כן, ולמרות האיסור לעלות למירון בשל פיקוח נפש, עם ישראל כולו כמובן יציין את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי עם כל ההידורים, בשמחה גדולה, כל אחד במקומו, כל אחד הדליק נר, עיסה תפילה לרבי שמעון בר יוחאי שגם יעצור את המגפה בעזרת השם. ואיתנו הרב יהודה לייבי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אנחנו מדברים על ההדלקה המרכזית בראשות מרן האדמו"ר מבויאן, ואתה ממארגני ההדלקה הזו, ולראשונה גם מחר בערב, ממש בשעה הזו, ראווה דרייבין, הרגע הגדול.
אמת, אנחנו עומדים 24 שעות לקראת ההילולה הגדולה, 24 שעות לקראת ההדלקה עם הניגונים המרגשים שאנחנו זוכרים בכל שנה. כפי שאמרנו, בשנה הזאת יהיה גם מעמד תפילה גדול בהשתתפות גדולי ישראל, מרנן ורבנן, ובראשם כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן, האדמו"ר מזוויל, האדמו"ר מלילוב, האדמו"ר ממחנופקה, האדמו"ר ממוז'יץ, האדמו"ר מקרלין, האדמו"ר
ברחבי קבוצות. ובמעמד הזה כל יהודי, כל אחד ממקומו, מארץ ומחול, יכול למסור את שמות בני משפחתו.
ובמעמד הזה בהחלט גדולי ישראל הולכים ליצוק שמן ולהזכיר את השמות עבור כל שם ושם, עבור כל בקשה ובקשה.
ואת זה עושים בטלפון 1-800-49-49-49.
נכון, זה עלות חד פעמית, 72 שקלים חד פעמי, 1-800-49-49-49. חשוב לציין שכבר עכשיו יש לחץ גדול על הקווים, להתעזר בסבלנות, אנחנו נענה לכל הפניות, יש המון מוקדנים שעומדים ומחכים לקבל את השיחות, ובעזרת השם אנחנו נענה לכל הפניות. עוד דקה, עוד שתי דקות. 1-800-49-49-49, זה מוקד ההדלקה המרכזית של חסידות בויאן.
ישר כוח. הרב לייבי, תודה רבה לך על הדברים, ואנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן, ונשוב ונשתמע אם ירצה השם, ממירון, עם העברת התחושות, השמחה, ההתרגשות לכל בתי ישראל ברחבי הארץ והעולם באמצעות כל חי. אז ישארו איתנו בהזנה לאורך כל ל"ג בעומר עם שמחה אדירה וגדולה. ערב טוב לכם, להתראות.
אה, ברחום, תראה את בניך ואת בונותיך בוכים.
סוף וקץ לכל צרותינו, בהילולה דבר יוחאי. כולם יישארו השנה בבית, אבל אתם תזכו להצטרף לתפילת רינה של תורה בציון הרשב"י ובביתו של מרן שר התורה שליטה. לב יהודי לא יכול לאבד את היום הזה, את הרגע הזה, את הישועה הזו. חייגו, כוכבית 5379, כוכבית 5379.
עכשיו בגולן טלקום, 5,000 דקות ב-25 שקלים.
5,000 דקות? זה ממש הרבה.
25 שקלים? זה ממש מעט.
מצלצל מצוין.
מתקשרים עכשיו לגולן טלקום, כוכבי 9958, ומתחילים לצלצל בלי חשבון. גולן טלקום.
מה הפכה?
מהפכת המחירים של המשקפיים נמשכת. משקפיקס, חנות המשקפיים הזולה בישראל, מסגרות ב-100 שקלים בלבד. מולטיפוקל מ-480 שקלים בלבד. עדשות מגע 6 יחידות, רק 45 שקלים. מוזמנים לחגוג איתנו, בארונוביץ' 10, בני ברק.
משקפיקס.
השבוע המחשמל של השנה הגיע. תכירו את 24/7 של אלם, חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. אז לא קונים סתם, נהנים מ-24/7. לפרטים חפשו אלם 24/7 בגוגל או ייכנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים. נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. הכירו ובצעו את כללי התו הסגול המאפשרים להניע את הכלכלה מחדש בתעשייה, בעסקים ובמסחר. חובה לעטות מסכות, חובה לחתם משטחים, חובה למנוע התקהלות במקומות העבודה ולהגביל את מספר הלקוחות בחנות. וזה לא הכל, חפשו ברשת התו הסגול, ייכנסו לאתר ובדקו מה קובעים כל הכללים לגבי העסק שלכם. זה באחריותכם. למידע התקשרו גם למוקד 104. שומרים על הכללים, שומרים על החיים. מוגש מטעם משרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה.
עיריית בני ברק וקול חי מזמינים אתכם להאזין, להתרגש, להתרומם במעמד ההדלקה המיוחד של העיר בני ברק, שיועבר בשידור חי. לילה בעומר החל מהשעה 8 בקול חי מיוזיק, 102.5 FM.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
איפה אני יכול למצוא מידע על מקרים חיוניים שמותר לי בהם לצאת מהבית?
פה!
ואיפה אני יכולה לברר אם מותר לי להפעיל את העסק?
פה!
ואם אין לי מושג ירוק לגבי התו הסגול, איפה אני יכול לקרוא עליו?
פה!
איפה?
פה!
פה! בפורטל החירום הלאומי, הפורטל החדש המרכז ממשרדי הממשלה והרשויות את כל המידע שאתם זקוקים לו בחירום.
איפה?
פה! בכתובת info.orf.org.il.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות. 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
מבצע קיץ מיוחד בעינית. גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו, בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
שלום לכל הנכדות שחושבות שסבתא שלהם תחיה עד 120 לבד. כאן אמורת תרצה ביורנבאום. רציתי לבקש שכל נכדה ששומעת אותי, גם אם זה בטעות, שתתקשר מיד לקשת הפקות ותציל את סבתא מבדידות. יש גבול. 1-700-55-9898. בקשת הפקות תדאגו לסבתא לתכנים קשרים ושמחים חינם עד הבית. במידה ותצטרפו למיזם שלהם, וזה ללא חשש קורונה. אני חוזרת. 1-700-55-9898. עכשיו...
יחד נעבור את התקופה הזאת בשלום. אנחנו נאבקים עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימון זכויות, קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 8.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. כוח צהל ביצע ערב ירי לעבר שני מחבלים שזוהו באזור מחנה פליטים בגזרה.